ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נעסוק כמובן בפרשת נשא, למרות שבצד השני מוצפץ כבר, אבל זה כבר עניינים אדמיניסטרטיביים, פרשת פנחס. כבר היה לנו כמה הזדמנויות לדבר על סדר פרשיות בתורה. למעשה זה מחלוקת בגמרא בסנהדרין אם דרשינן סמוכין או לא. אז גם אחת המסקנות בגמרא שגם מי שאומר שלא דרשינן סמוכין בארבעת החומשים של התורה, במשנה תורה לכו לאלמה כן, זאת אומרת בספר דברים כן יש משהו אסוציאטיבי. המילה אסוציאטיבי היא קצת לא הכי מתאימה, אבל סמוכין זאת אומרת שיש קשר בין פרשה לפרשה. וכמובן שהדוגמה הקלאסית היא קלאסית גם מבחינתה וגם מבחינת ההסברים שלה, זה מה שיש אתנו בפרשה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה. אז רש"י הביא את הגמרא לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כי דרך כלל חוסר שיקול דעת ולהתחלק ככה במדרון נובע, הוא קצת שתה, הוא קצת איבד איזון, הוא קצת זה, ואז זה מה שקרה. אבל כמובן שביסוד הזה יש לנו שבורד גדול מאוד של הרב דסלר שיורד לשיטי של העניין. מה פירוש סוטה בקלקולה? הוא רואה אותה שהיא באה לבית המקדש, סתם לא נעים לראות יחסים ראויים בין בני זוג, ועושים לה כל מיני פרוצדורות לא סימפטיות, גם מבחינתה וגם מבחינת כל הסובבים, אבל אין ברירה. אם הקדוש ברוך הוא מוכן במרכאות שימחקו את שמו כדי להביא שלום בין איש לאשתו, כדי שהדבר הזה יסתדר. ויש בחז"ל כמה סיפורים מעניינים על מי שניסתה להחליף את עצמה. אני חושב שאולי כבר פעם סיפרתי, היה איזה מקרה של בדין רבני מחוזי קבע שיהיה גירושים בין בני זוג, והגישו על זה ערעור. הרב אלישיב ישב בדין בערעור, ותוך כדי דיון הרב אלישיב הכניס איזה שאלה, ואחר כך הדיינים שאלו אותו מה פתאום שאלת, הוא אומר לא ראיתם את הכלב? מה התברר? שהאישה שטענה שם בבתיק הזה כל הזמן הסתובב כלב על ידה, כלב מחמד כזה. בפעם הראשונה שהיה לא היה שם כלב. אז הרב הראשיב אמר, זה שהכלב גילה קשר לאישה, זאת אומרת שזה לא אותה אישה. האישה החליפה את זהותה וכו' וכו' כדי להידיין בצורה אחרת. אז עם כל הגלוש הוא גילה את הסיפור הזה. אז יש גם בגמרא בסוטה כמה דברים על אחד שהחליף, שהייתה דומה מאוד לחברתה, והיא החליפה אותה, היא עלתה ועשו לה את כל, ולא יכול היה להתקיים מה שהתורה אמרה שאם היא נקייה או לא נקייה. על כל פנים חז"ל קראו לכל הפרוצדורה הזאת בקלקולה. לא סימפטי. שואל הרב דסלר, אני אגיד את דבריו במשל. גם בעלי המושר היו אומרים את זה, שאנחנו מכירים את השיקור כשהוא מאבד את כל העשתונות, אז הוא מלוכלך, הוא שוכב בביתין, הוא מקיא, לא סימפטי. אז הלך פעם שיקור עם חברו, וראו באחד הביצות שם שוכב שיקור מתגלגל בקיאו. אז הוא ניגש אליו השיקור, שברגע זה הוא לא שיקור, ולוחש לו משהו על האוזן. כשהוא חוזר שואל אותו חברו, מה דברת איתו? הוא היה בטוח שאמר לו, תראה למה נהיה, תיזהר. אז הוא שואל אותו, תשמע, איפה השגת יין כל כך טוב? איפה השגת יין כל כך טוב? זאת אומרת, הוא כל כך מכור לטיפה המרה שהוא אפילו לא חש בביזיון שיש לדבר הזה ככה. אז הרועס אותה בקלקולה, מה פירוש הזה את עצמנו? אנחנו היינו אומרים, עד רבה, כשיש לך הזדמנות לראות את אדם בביזיונו, לראות למה שתייה מרובה יכולה להביא, אז הייתי אומר, אבא, השוטה שותה בקלגולה, יש לו כבר בלמים שהוא חיזק אותם על ידי המחזה הזה, אז ימשיך לשתות, עד רבה, יש לו בלמים שיעצרו אותו. לכאורה שאלה מצוינת, אמיתית. לצורך הבנת התשובה של הרב דסלר, אני משתמש ב... פעם היה, אני לא אסתם, אני היום לא כבר. לפני שמציגים סרט בקולנוע, אז פעם היו מציגים, לא, היו מציגים את הרישיון של הצנזורה להציג את הסרט הזה. נדמה לי שכל הסרטים, זאת אומרת, רובם הגדול, תמיד מסתיימים בתפיסתו של השודד. תמיד מסתיימים הרשע מגיע לעונשו. אז למה לא, למה צריך רישיון עד רבה? אני הייתי מביא את כל השודדים לסרט, ויראו כמה טוב שהוא משודד, אבל מה קורה בסוף? באה המשטרה ותופסת אותו. אז זה משמש לו בלם. אמר הרב דסלר, לא ככה. אני לא יודע אם הביא את הדוגמה של הקולנוע מסתום אלו, אבל ההסתכלות שלנו, הזיכרון שלנו הוא סלקטיבי. אני רואה את התכסיסים שהשודד שודד את הכסף, ואני קולט את זה, ואני אשתמש בזה את מצור. מה שאחרי רבע שעה מראים לי איך המשטרה שמה לו הזיקים על הידיים, זה לא קשור אליי. לי זה לא יקרה, אני אתחכם, אני אעשה. זאת אומרת, אדם, לכן צריך את הביקורת של הסרטים. למרות שבדרך כלל יש להם תמיד מסקנה חיובית, אבל מה שיקרה בסוף הוא שאתה מחלק, אתה מפצל, ואתה רואה את החטא ולא את עונשו. הרואה סוטה בקלקולה, קודם כל הוא רואה, אבל הוא אומר, אני כבר יהיה חכם. אז אמר רב דסלר, כיוון שהזיכרון שלנו הוא סלקטיבי, אז אנחנו נזכור רק את הדברים הלא בריאים בדבר הזה, ונתעלם מן העונש. לכן הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמה מן היין. זוהי דוגמה של הבנה בפרשיות סמוכות זו לזו, שיש לה לקח מוסרי, והוא העמיק בזה להבין את היסודות הפסיכולוגיים של האדם המתבונן. אני חושב שזו גם הסיבה למה לא נותנים לילדים לראות סרטי אלימות. הרי בסוף כל במאי בסוף דואג שהאלים הזה, המשטרה תשים לו אזיקים על הידיים. הייתי אומר לו ילך לראות. הוא שוב, בינתיים הוא רואה איך שנתן לו, הוא נתן, הכניס אותו טוב, גמרנו את הסיפור. הזיכרון שלנו לא, לא, לא צמוד זה לזה. זאת אומרת שדרישת סמוכין היא גם בעלת מסרים וגם בעלת חינוך וגם בעלת הוראות בדבר הזה. זה כמובן קשור לשאלה עוד יותר גדולה, מה שכמה פעמים דיברנו כבר על סדרי הזמנים בחומשים. אנחנו יודעים מפורש לפי מה שמופיע בראש ספר במדבר, שזה התחיל מאלף באייר של השנה השנית. ואילו הפרשה שלנו היא אמנם פרשה גדולה מאוד, אני חושב שיש פה איזו אמרה של החידושי ערים. פרשת נשא היא הפרשה הגדולה ביותר בתורה. המדרש, מדרש רבה על פרשת נשא, הוא הגדול ביותר בכל הפרשיות. הזוהר על נשא הוא הכי גדול בתורה. אז כמובן זה נובע זה מזה, כיוון שיש טקסט גדול. במקרה שלנו, זה כמובן מתייחס לשאלה של הרמב"ן. השאלה של הרמב"ן, אנחנו יודעים שהתורה היא קמצנית גדולה. כל מיני הלכות לומדים בריבועים ומכל מיני דרכים של התורה שבעל פה. מה קרה פה? 12 פעמים חוזרים על קורבנו כארץ גזרת, אפילו הטעמים הם אותם הטעמים. חמישה עתודים, כף אחת עזרה זה עמלה קטעות, הכל נחמד מאוד. למה, תגיד התורה, הקריב הראשון, ואחריה, וכמו כל אחד עשר הנשיאים האחרים? אמר הרמב"ן, כאן הדגשת האינדיבידואליות היהודית. כוונה של פלוני היא לא כוונה של אלמוני. שניהם עושים אותו מעשה, אבל זה יש לו מגמה אחת, זה יש לו מגמה אחרת. כדי להבליט את היסוד האינדיבידואלי, ודווקא במקדש, צריך את ה... לומר, מה שהוא הביא זה מביא, טכנית הוא הביא אותו דבר, אבל הכוונה שלו הייתה אחרת לגמרי. והמדרשים בנויים על הדבר הזה. זאת אומרת, המדרש הארוך במדבר רבה, בפרשת נשוא, בנוי על כך שהכוונות של ראובן לא היו הכוונות של גד. והכוונות של גד לא היו הכוונות של זבולון. היו לו... המדרש מציין לכל אחד אחד מה, ש... מה צבע הדגל שלו, מה רקום על הדגל. כל מיני דברים מבטאים את האינדיבידואליות הזאת. והאינדיבידואליות הזאת יש לה משמעות רבה מאוד בקשר לעבודת המשכן. ויש לי ראיה מפרק פסילים שכולם אומרים אותו. לפי נוסח אשכנז, מתחילים פסוקי דזמרה במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה טעם? התשובה היא כמובן בשאלה, יש קושי לא מבוטל ביחס שבין כותרת פרק למד, מזמור שיר חנוכת הבית לבין התוכן שלו. אם היו אומרים לנו, מה אתה מצפה שיהיה במזמור שהכותרת שלו מזמור של חנוכת הבית? אז אני הייתי כותב המגמות, כמו דרשה שאומרים בית חנוכת הבית, מה אני מצפה מהבניין הזה וכו' וכו'. וכמובן משהו כאן רצו לבטא, כל הפרק הוא פרק תודה של איש אינדיבידואלי שבא למקדש ואומר, ארוממך דיליתני הפכת לי 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 לי. כי היסוד של המשכן אין, זה מצווה מוטלת על הציבור, אין לפרט לא מצווה בדבר הזה, אלא בית הדין או מי שאחראי להנהגת הדור הוא צריך לדאוג שיהיה לו את שיהיה משכן, מה שנקרא בעברית מודרנית הימון, לעשות המוני. איך לשמור שהמקדש באמת יהיה המוני, מקדש לכלל ישראל, ויחד עם זה האיש הבודד הפרטי לא יאבד את אישיותו, לא יאבד את האינדיבידואלי שלו. זה במידה מסוימת לרבע את המעגל, להחזיק את החבל בשתי קצותיו, בהחלט קשה מאוד. יש לנו למשל עדות בגמרא על תפילת יחיד במקדש, אותו סיפור מפורסם על נקדימון בן גוריון, שלא היה מים לעולי רגלים והוא התחייב לתת לו 12 כקרי זהב וכו' וכו', והגמרא מתארת שם בציוריות רבה איך ההגמון הזה כבר עושה לעצמו הפויטיקה, הוא יקבל כבר את 12. אז השמש עמדה לשקוע, אז כתוב שנקדימון בן גוריון נכנס לעזרה והתפלל, ויש לנו גם את נושא התפילה, הודה שיש לך אהובים בעולמך. זו דוגמה של תפילת יחיד שלו, שאמר אני מוכן לתת את הכסף כדי שכלל ישראל יהיה מים, אבל אני הסתמכתי. אז הודה שיש לך, מיד ירדו גשמים גדולים ונתבלו הבורות מים. זאת אומרת, זוהי דוגמה של אדם שהיה נתון במצוקה בימי המקדש. יש לנו הדוגמה של תפילתה של חנה שהתפללה. זאת אומרת, יש עדויות למקדש כמקום של פגישה בין האיש האינדיבידואל לבין אלוהיו. אז נכון הוא שאני רוצה בתפילה לבטא את השייכות שלי של כלל ישראל. זה כנראה הפשט במנהג של הארי, שכתוב בסידורים שלפני שמתחילים להתפלל אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. מצווה חשובה מאוד, מה זה קשור לתפילה? הרי כל התפילה שלנו היא לשון רבים, רפאנו, אשיבנו, הכל זה רב, כי התפילה של הרבים אמורה להיענות במהירות יותר מאשר תפילה של יחיד. אז ממילא אני כולל את עצמי בהפתעה לך כמוה, כולנו נתפלל ביחד, אז באיזה מקום יש סיכוי שהתפילה הזאת תתקבל? זה מונח ברמב"ן הזה. הרמב"ן הזה שאומר שכל אחד מהנשיאים הביא את הפרט שלו, את ההיסטוריה שלו, את מה ששייך לו, וכדי לבטא עד כמה מעלתה של האינדיבידואליות הזאת חשובה, אז לכן התורה חזרה 12 פעמים על כל הדברים כגון אלה. על כל פנים, לכן פרשת נשוא היא הכי ארוכה. אבל כהן לא כל כך צריך להיבהל, כי זה, הטעמים חוזרים על עצמם. אבל הפרטים הם מיוחדים במינם בדבר הזה. אמר חידוש הערים, ברוב השנים, פרשת נשוא בא אחרי חג השבועות. זאת אומרת, השפע של מתן תורה היה כל כך גדול, שזה מצא את ביטויו מיד. השבת הראשונה אחרי שבועות, פרשה גדולה, מטרש גדול, סוהר גדול. זאת אומרת, התורה נתנה את אותותיה ביבול גדול של קטעים. אבל למעשה באמת, חלק מן הדברים האלה עוד עירה לפני א' באייר. הרי חנוכת הנשיאים הייתה בא' בניסן. הרי מה שאנחנו לא אומרים, תחנון במשך 12 ימי ניסן. ואגב, זה כבר לא אומרים כל החודש, כי כל החודש יצא כבר בשמחה. לכן לא אומרים בחודש ניסן תחנון. אז אף על פי כן, זה מופיע בפרשה שלנו כסיפור של לשעבר. כך הרמב"ן, שלא קיבל את האנטיביוטיקה של אין מוקדם וברכה בתורה, אמר יש מוקדם ויש סדר. אלא פה באלף ביום מספרים לנו איך זה היה לפני חודש, בזמן שסידרו את כל הדברים האלה. אגב, הסידור של העניין של המחנה של הדגלים של כל מעבירות. אגב, כל הדברים האלה נכנסת גם ברכת כהנים. האמת היא שברכת כהנים נזכרת בתורה לפני הפרשה שלנו. כתוב בפרשת צו, שבזמן, ויהי ביום השמיני, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. אז כמובן שאפשר לדחוק, כמו שכתוב, והיה משה את כל המלאכה אשר עשו, והנה איתו, ויברך אותם משה. לא כתוב בתורה מה הוא ברך אותם. רש"י הביא בשם חז"ל, יהינו עם השם אליכם ומעשה דין כונן עלינו. וזה כמובן מופיע בסוף המזמור של תפילה למשה. זאת אומרת, אז אתה גם יכול לומר שאהרון ברך את העם, גם כן ישר כוח כזה עשה לאיזה מישהו ברך, אני יודע איזה תפילה. אבל שם כתוב נשא אהרון את ידיו, ויש כבר נתונים מחשידים שזה משהו מאוד טקסי. ואצלנו בפרשה זה מופיע בצורה של מצווה שהכהנים צריכים לברך.
מילד פרדים שאומרים את כל הפרשה עד
ברכת הכהנים. חלוקה אחרת מה שמופיע בה.
מהתחלת הפרשה עד ברכת הכהנים.
זה מופיע, זה מופיע גם בחומשים, זה לא מופיע ככה. אצל האשכנזים יש מנהג דומה אבל בכיוון הפוך. מאיפה מתחילים לקרוא בחנוכה? אז ברוב הסידורים מתחילים ויהי ביום כלות משה, ובלוח יש כמה מנהגים שמתחילים מברכת כהנים. אם אפשר עוד לגנוב חתיכת ברכת כהנים מפה, אז ההתחלה של הקריאה תהיה גם בזה. יש מי שאומר שזה מפני שעל ידי כהניך הקדושים, כיוון שהחשמונאים היו כהנים ואנחנו בחנוכה, אז פותחים בברכת כהנים, שזה גם הברכה של החשמונאים שהם הגיבורים של הימים האלה. על כל פנים, המיקום של ברכת כהנים לאחר פרשת נזיר הביא את בעל שפת אמת להסבר על פעולתה של הברכה בכללה. זה לגמרי לא פשוט. הכהן הוא המברך, הקדוש ברוך הוא המברך, עובדה היא, ואני אברכם, אני אברכם לכהנים או אני אברכם לישראל. אבל מהו הסטטוס המיוחד של הכהן בדבר הזה? כנראה שזה מה שכאב לשפת אמת. גם הפרטים המתעלים מבני דורם, כגון הנזיר, צריכים לבטל מעשיהם הטובים אל הציבור, ולידע כי יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו. עצם הפעולה של הנזירות היא בעיה לא פשוטה. חז"ל ניסחו את זה במילים, לא דייך במה שאסרה תורה. מה אתה מוסיף? כמו נפשך, אם נזיר זה דבר טוב, למה התורה לא צוותה עליו בצורה טוטלית? למה זה, הוא משאיר רק להתנדבות הלב וכו' וכו'? וחוץ מזה, אם אתה כבר באמת נזיר, אז מה אתה מתנשא? אז מה אתה מרגיש עליונות על האחרים? אפשר לראות פה את היסוד הסוציאלי, החברתי, הגורי, כולם שווים, תפסיק לי לעשות שאתה נזיר. אז הוא אומר, מישהו נזיר אמיתי על פי התורה, הוא לא מתנשא במעשים שלו, הוא נזיר, הוא אומר, הוא מבטל את, הוא רוצה לזכות את הציבור, הוא רוצה להיות חלק מן הציבור, ולא, והוא ישתמש כמובן בכלל ההלכתי, שמי שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד עצמו, אלא ללמד על הכלל. עם ישראל הוא במדרגה כזאת שהוא יכול להעמיד מקרבו נזירים. זאת אומרת, וזה מופיע גם בעמוס, כשהנביא רוצה לומר שכולם שווים, אז הוא אומר, והקים מבניכם לנזירים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מונה בין החסדים או בין הטובות שהוא גמר לישראל, שהוא אמר להם יש אפשרות שאני נתתי לכם אפשרות להתנזר, נתתי לכם אפשרות להיות מיוחדים בזה, אבל לכם נתתי את זה. זאת אומרת, זה מה שהשפת אמת אמר, שהוא היה רוצה לראות את זה כמתנה של הכלל, ונזיר שמתנזר הוא מקבל אמנם את האפשרויות האלה, אבל כל אלה כדי להחזיר אותם לעם ישראל. וכמו כן הכהנים, כך הוא פרש את היחס בין הכהונה לנזירות, שנבחרו מבני ישראל להיות מיוחדים לעבודת המקדש. אף על פי כן, למרות הבחירה הזאת, הכל היה בעבור הכלל, שימשיכו הברכה לכלל ישראל. ההתנסות הזאת הייתה מתוך הקהל, אבל בשביל הקהל. זאת אומרת, לא, מי שמכיר קצת מה שיש במזרח הקדום, את המעמד של הכהנים, את ההתנסות שלהם, למשל, אחד הדברים שהחרטומים, למה אמרו החרטומים שהכינים היו גם אצבע אלוהימי? בתמונות אפשר לראות שהחרטומים במצרים, דיינו כמרים, הכהנים, שנקרא בסוף פרשת ויגש, עם האדמות שלהם, היו מגולחים, גם ראש וגם זקן. והסיבה הייתה שאמבטיות הן ומקלחות הן, אז כשהכינים במצרים החמה לא תהיה בחרטומים. הם היו נישאים מהחברה, היה להם, הם השתדלו שגם ההופעה החיצונית תהיה מתאימה לזה. אז כשהם ראו שכל מה שהם עשו כדי שהם יהיו סטריליים וניקים לא עזר, והכינם הייתה גם בהם, גם בחרטומים, אז אמרו אצבע אלוהימי. אנחנו רואים שזה כבר לא משהו כדרך הטבע, כי אחרים אמרו טוב, בגלל החום, בגלל תנאי היגייניה לא טובים, אז הם כולם מלאים כינים. הכהנים בישראל הם מהווים שכבה בפני עצמה, אבל לא בשביל להתנסת, אלא בשביל לשרת. הכהנים הם משרתי הציבור, ואהרון הכהן זכה למצווה זו בכוח זה הביטול. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וכתבו חז"ל בתורת כהנים שזכה מכאן לברכת כהנים בפני מה שהוא עשה את זה שמה. אמר השפת אמת שהכניס כל כוחו לכלל ישראל. נדמה לי שברוב המכריע של החסידויות האדמו"ר יושב בראש השולחן. זה גם ביטוי, גם בעולם הליטאי, כבר אמרתי כמה פעמים שהחפץ חיים רצה לעלות ארצה, אז כל הגדולים באירופה חשבו בלעדיו איך יהיה. אז הם התכנסו בביתו, חיים מויזר היה ראש המדברים, והחפץ חיים בביטול שלו אומר, אני לא מבין, תנו לי יהודי לעלות לארץ ישראל, מה אני כבר יכול לעזור לכם פה? אז חיים מויזר היה יהודי חכם ולא אמר להם להתווכח איתו, נניח שכן אומר, אבל שסבא יושב בראש השולחן אז הנכדים מתנהגים אחרת, ואנחנו צריכים אותה בשביל הדמות הזאת. סבא יושב ראש השולחן גם בעולם הליטאי. עד כמה שאני יודע, האדמו"ר היחידי שיושב בין הציבור זה בגור. והסיפור החסידי הוא שכולם חברו לחידושי ערים וכולי, שיניג את הרבנות. אבל כשראשי אמר, אז בואו נתחזק ביחד, אז הוא התיישב לא בראש השולחן אלא בתוך החסידים, אז נתחזק ביחד. היום כבר, אז זה כבר הפך להיות היררכיה חדשה, לא מראש השולחן אלא מאמצעו. אבל עצם העיקרון הזה שהאדמו"ר יושב בראש, באמצע השולחן, זאת אומרת אני חלק מן הכלל ואני מבקש עם הכלל להתקדם. זאת אומרת שאין פה התנסות, אלא יש פה שיתוף עם כל הציבור כולו.
במען הזה מבטא שלא מתנסה.
בבקשה?
במען הזה מבטא שלא מתנסה כמו הכהן. הכהן,
כן.
הוא מברך
את העם. אצל הנזיר, במען הזה שלא מתנסה. כאן כתוב שצריכים לבטל מעשיהם. אין לי תשובה טובה לשאלה, אבל מסתום הכוונה היא שהוא חלק. אתה שואל במה בא לידי ביטוי? אני לא יודע להגיד עכשיו. אומר, הוא צריך לבטל את מעשיו, שלא יחשוב אולי שאין נזירות מאישה למשל. אם אני משווה את זה לאומות העולם, הנזיר מותר בחיי משפחה, יש לו רק נזירות בדברים קדוש, אין לכן למה יש לו קדושה. לא יודע איך זה בא לידי ביטוי, אבל על כל פנים זה היה מגמה שהוא מבקש להתבטא בהם. אז על כל פנים אהרון הכניס כל כוחו לכלל ישראל, וזהו בידיו אל העם. עכשיו אתה שומע גם, אנחנו היום כל כך מורגלים שהכהן מיד שם ידיים על הראש וכו' וכו', אולי קצת גם מיעקב, אבל יש פה איזה מעבר. זאת אומרת, ועשה ידיו אל העם, אומר, הכהן מצביע בידיים. ומה מצביע? הוא מצביע, אני, לא שאני נותן לכם, אלא אני מבקש לקיים איתכם קונטקט. גם לחיצת יד, למרות שזה, יש כמה מחקרים פולקלוריסטיים, איך נולדה לחיצת היד, אבל לחיצת היד, אני מבקש מגע איתך, אני מבקש להעביר לך מסרים, אני מבקש לשאול בשלומך, אני מבקש להיפרד ממך. אז לחיצת הידיים ההדדית זה ביטוי של קשר ביניהם. ואהרון עשה את ידיו, מכאן זכה אהרון. מה פרוש מכאן? מכיוון שאהרון גילה את הכוח של התקשרות עמם על ידי הושטת ידיים, והבין כי מאיתם הוא כוח עבודתו. דיינו, השליחות שלו היא בזה שהוא מקיים קונטקט עם העם. כלל זה נתבהר פעמים הרבה בדברי בעל שפת אמת, שהברכה שהיא התפשטות, הוא מבליע פה יסוד גדול שרב חיים ולוז'ין בנפש החיים דם בזה. מה פרוש ברוך אתה השם? אני יכול לברך את השם? אני יש לי בכלל כוח? זה לא שיש לי משהו שאני נותן אותו, אלא זה איחולים, זה תקווה. מה זה להבריך? שאני מבריך אילן בתוך אילן, אני מתקשר לשם, אני מבקש לפנות אל המקור. ובכן, הברכה היא התפשטות במקורה, בנקודתה הפנימית אינה תופסת מקום, רק לכן יכולה היא להתפשט ולברך. זה כמובן כלל, זה יסוד שפת אמת קלאסי. הבאתי כבר כמה פעמים את הדוגמה, אותו משל, אני לא זוכר, נראה לי שזה גם מקור יהודי, על אותו מלך שחלה והרופאים לא מצאו מזור למחלתו, עד שרופא אחד עלה ואמר, הוא יש לו רק תופעה, ללבוש כותונת של איש מאושר. אין בעיה, המלך ייתן הוראה וימצאו כותונת. התחילו לחפש בכל המדינה, אף אחד לא יכול היה לומר עצמו שהוא מאושר. בסוף מצאו במקום נידח איש שאומרים עליו שהוא אומר, באו לשאול אותו ואמרו לו, כן, אני מאושר, טוב לי בחיים, הכל בסדר. אז אמרו לו, אז בשם המלך אנחנו מבקשים את הכותונת שלך. אז הוא אמר, אני לא נותן. למה? כי אין לי כותונת. אין לי כותונת, זאת אומרת, האדם הכי מאושר בעולם, אין לו כלום משלו, כי אין לו, הוא לא צריך שום דבר. אז זה בערך מה שאמר השפת אמת. מי, רב חנינה בן דוסה, כל העולם מתפרנס בזכותו. אז מה, הוא צריך להיות, הוא הגביר הכי גדול. רב חנינה בן דוסה, דיו בקו חרובים, ערב שבת וערב שבת, מפני שיש לו את הכל. מפני שהוא הוא, 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 הוא מרגיש אחריות לכל, אז הוא לא צריך, הוא לא צריך שום דבר. אז יש לנו הרי כמה דוגמאות קלאסיות. כשהחזון שנפטר, אז הרב מפונוביץ' הספיד אותו, כמובן לא בפניו, בפניו אף אחד לא דיבר. אני ב-30 או ב-7, איך הרב מפונוביץ' הספיד אותו? הוא לקח את המשנה באבות, בפרק שישי, הפרק המשנה הראשונה, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ויש שם רשימה ארוכה של דברים, ונותנים לו ממשלה. היום זה כבר שגרתי, אבל בשעתו זה הרי היה מאוד מיוחד במינו, שבן גורם בא אליו. ובן גורם בא אליו מפני שלא היה לו כלום. מפני של... הרי הוא התנה. למעשה הוא גר כשהגיע לראשונה לבני ברק, הוא גר בדירה משותפת, לא יומן כי יסופר, עם מטבח משותף, עם שירות, נורא. אני חושב שגם בזה סיפרתי מסתום כבר פעם, שבמאורות תפריצה דיכת, אז היו משמרות של גפירים, של נוטרים בבני ברק. אז הכרתי גם את האדם, הוא כבר לא חי, שהיה גפיר, היה צעיר, והסתובב שם בגבעת רוקח, איפה שהחזון איש גר. והחזון איש, כיוון שגר בתנאים כל כך קשים, אז הוא התעטב, היה קריר בבוקר, התעטב בשמיכה, ושכב שם על הספסל, ושנה את משנתו. שאלו דמות כזאת, אז שאלו משם, אז הוא לא השיב. אז ירו באוויר, אז אמר, אז מי אמר דוס בניך, אבין. בסדר, אחר כמובן התנצלו וכו' וכו'. ואותו, זה היה יום חמישי או יום שני, הוא בא לבית כנסת וביקש עלייה. אז כולם היו בטוחים שרוצה לברך הגומל. הוא לא ברך. אז שאלו אותו, למה היית צריך עלייה? הוא אומר, אני הייתי באמצע ברכת התורה. והיריעה הזאת בלבלה אותי, לא התכוונתי טוב, אז רציתי לברר פעם שנייה, כשמברכים ברכת התורה בקבעה כזאת, אז אפשר אחר כך לכתוב חזון איש. על כל פנים, לא היה לו כלום. כשהיה בסוף ימיו את הדירה, זה היה סיבה אחרת לגמרי. כשראו את התנאים שהוא בהם הוא חי, אז דיברו עם המקורבים, פלוני ישיר רצה לבנות לו בית. אז הוא אמרו לו, אל תשאל אותו, כי אם הוא תשאל אותו, יגיד לא. תבנה לו בית, ותעשה את כל הנוחיות שם וכו', וכשהבית יהיה בנוי, תגיד לו שיש לך בית שאתה רוצה להזכיר לו את זה. אמר חזון איש, כן, בשני תנאים. א', רק את הבית ולא את הריהוט, ב', אני משלם שכר דירה כמקובל. ועל סמך זה הוא קיבל את הדבר הזה. אז כשבן גוריון בא אצלו, אז הוא ישב על מיטת סוכנות, שזו הייתה מיטה שלו, והיה כיסא אחד שבן גוריון היה יושב על ידו. זה מה שהיה. אין לו כלום. רב חנינא בן דוסא, וכל העולם כולו מתפרנס בזכותו. במקור לא צריך שיהיה כלום. דוגמת רב חנינא בן דוסא, שהעולם ניזון בזכותו, והוא בעצמו אינו צריך כלום. ההתבטלות היא התנאי היסודי לברכה. היא תכונת היסוד של אהרון שהתבטאה בנשיאת כפיו כאין הצבעה והוראה על מקור כוחו ישראל. וישא ידיו אל העם, זה לא רק להעביר להם ברכה, אלא לומר, רבותיי, אתם המקור של הברכה, וכיוון שאתם המקור של הברכה, אז אני יכול לברך אתכם. כך הסתברה לו לבעל שפת אמת הכוונה תכונת הברכה ויהיה ברכה. מה אמרו לאברהם יהיה ברכה? אתה המקור של הברכה. מי שנאמר לו לך לך מארצך וביטל כל הטבע ופרש עצמו מכולם, עזב את בית הוריו, עזב את כל התרבות הכסדית שמה, ועל ידי זה עצמו נעשה הוא הברכה. מי שאין לו כלום בעולמו, יש לו את המקור של הברכה, והמשך ונמשך קיום העולם על ידו. להודיע כי קיום כל הטבע על ידי הביטול אליו התברך. מכאן הסבר נוסף לברכת הכהנים, שאין להם חלק בארץ. איך אנחנו מפרשים תמיד למה אין לכהנים חלק? עם הסברים סוציאליים, אירופה הפאודלית, מה שכתוב בסוף פרשת ויגש על אדמת הכהנים, לא, על ידי אנחנו הרי יודעים שהכנסייה היא אחת מהעשירות של, מהעשירי העולם, בגלל כל מיני הקדשות, בגלל כל מיני דברים וכל מיני, כל מיני עצות כספיות וכו' וכו'. הכהנים הפכו להיות מעמד בעל משקל גדול בתולדות הפוליטיקה העולמית. בישראל אין להם אחוזה, אין להם נחלה. זה ההסבר הטכני החברתי הפשוט. הוא אומר יותר מזה, הוא אומר אין להם נחלה כי אסור שיהיה להם. אם הם מקור הברכה, אז טוב הדבר הזה, מטבע הדבר הזה שלא יהיה להם בכלל אחוזה, אין להם שום דבר, אין להם חלק בארץ, והיו מופרשים רק לעבודת המקדש, והיו הם המברכים לכל. זה רב חנינה בן דוסה, אין להם כלום, ולכן כמובן שיש להם כל, הם יכולים לברך את כולם. על פי זה עולה אף הסבר נוסף לסמיכות הפרשה, לסמיכות פרשת הנזיר. על ידי הנזירה, כן, הוא, מה שאנחנו נקרא בלשנון ההתנזרות והפרישה מן הטבע, שורה הברכה בטבע, וביטולו של דבר זה קיומו. על ידי שאתה מבטל את הטבע, לא אכפת לך משום דבר, אתה לא תלוי משום דבר, על הכן אתה יכול להיות המנחה והמנהג של כולם. כיוצא בכך אף השבת היא מקור הברכה. תקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מה פה? נניח יש מעיין, מעיין נובע, וזרם המים נשפך ועובר. אני יכול במרחק כמה מאות מטרים מהנביאה של המעיין לשתות המים, ואני יכול לשתות מן המקור. בנביאה בהמשך יש לה כמות, במקור לא אכפת לי אפילו טיפה אחת, שם המים המינרליים הכי נטו. כי היא מקור הברכה, זאת אומרת כל הברכות שבאות מכוח השבת זה מפני שהיא מקור הברכה, כיוון שיש בה ביטול הטבע וכל מעשה גשמי. זאת אומרת לשבת יש יסוד רוחני נטו, וכיוון שלא נמצא אמן בשבת, לכן נמסרה לה הברכה. יש קטע בזוהר שאומרים אותו לפני קידוש, ויברך אלוקים את יום השביעי, של הזוהר, כיוון דלא ישתכח במנה מאי ברכת האיכה. אדרבה, אנחנו היינו אומרים שיהיה הרבה, אין. זאת אומרת, אני חושב זה הוכחה נמרצת מאוד ליסוד הזה. שבת היא מקור הברכה, לכן בא אפילו הלחם של היום, של שבת, הוא כבר היה מאתמול. בשבת עצמה אין כלום. כי אם לשבת היה ברכה, זאת אומרת, השבת הייתה מצמצמת בברכה הזאת. לכן נמסרה לה הברכה, כיוון שלא נמצא אמן בשבת. זה כלל, אבל הכלל הזה תקף בכל שלוש הבחינות. עולם, שנה, נפש. אנחנו מכירים את החלוקה הזאת שהיא קוראה בשם אשן. א', עולם, שנה, זמן ונפש האדם. כל מה שיש בקוסמוס, כל מה שיש, הוא צריך להתייחס לאחד מן הדברים האלה. ובספר יצירה מופיע המשולש הזה, והמשולש הזה חייב להיות על פי השכל הפשוט, כל נקודה שאתה מדבר יש לה איזה ניצוד בדבר הזה. אז בעולם זו ירושלים, משם יוצאת הברכה לכל המקומות, כמו שנאמר בכל כשם ציווה שם את הברכה, כמו שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אז יוצא לפי זה, אם כאן מקור הברכה, אז בירושלים צריך להיות ברכה ישפטות. ומה קורה? ואילו מקום ארון אינו מן המידה. זה הוכחה שפת אמתית אדירה. הגמרא דנה מה השטח של קודש הקודשים, ויש מידות גם במשכן גם במקדש וכו'. אחר כך הגמרא דנה על מקום הארון הארוך והגודל שלו וכו', ואז אמרו עמת בעמת, מה בתוך המה היא יושבת? מקום ארון אינו מן המידה. זה תשובה מטאפיזית לבעיה פיזיקלית. זאת אומרת, יש דברים שלא נמדדים. מקום שהשכינה מתגלית לא תופס מקום. אז מה אתה שואל אותי על מידות? אני אומר לך דברים רוחניים, אני אומר לך דברים שבו הטבע נושק מעל הטבע. אז ירושלים היא מקור הברכה, אבל מהו המקור של המקור? קודש הקודשים. קודש הקודשים אינו תופס מקום, ושם ציווה השם את הברכה החיים עד העולם, למרות שאין לו מקום בדבר הזה. בנפש, במיוחד הכהנים ששמו יתברך על בני ישראל, ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, והכהנים עצמם אין להם כלום. אז הקדוש אומר, אין להם כלום, הם יקבלו ממני בלי ממדים. ובשנה זו השבת, אין שבת הימים ואין שבת השנים. זאת אומרת, שבת הימים כולם מבינים, הזמן של ה... במסגרת העשן, זאת אומרת שאני מבקש לדעת מה, אז אומר, תסלח לי, שבת זה בכלל לא חשבון. שבת, אולי גם לכן כל מזונותיו של אדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבת. אז יש לנו שבת בימים, עכשיו יש לנו ברכת השנים של שמיטה מפורשת בתורה. כתוב מפורש בתורה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית, ואף שהיא ביסודה מונחת ההימנעות. כאן הפרדוקס הסתמת היא הבולט. כל היסוד של שמיטה נתפס לנו כלא לעשות. יושמים ולא עושים, יושמים ולא עושים, אבל מפנים את המרץ לעניינים רוחניים. טוב, אז אנחנו היינו אומרים, מפנים את המרץ, המסקנה היא שלא לא יהיה ברכה, אבל לא יהיה כלום. וציוויתי את ברכתי, זה הפוך. הרי ציוויתי את ברכתי אומר, יש שמיטה, ואף על פי כן יהיה ברכה כפולה ומכופלת. זאת אומרת, הנה יש לך דוגמה, כל העיקרון הזה שהשפת אמת בנה עליו, שמקור הברכה הוא במקום שאין שום דבר. מה שחנינה בן דוסה הרגיש כל ימות השבוע, אין, הוא לא חסר לו שום דבר, וכל העולם ניזון בזכותו. בשנה השביעית אין עבודה, אבל כתוצאה מזה שאין עבודה בשנה השביעית, אז יש לפניה ויש אחריה בברכות רבות מאוד. אני מקווה שמישהו בעל יוזמה, מפעם לפעם יש בעיתונות הרגילה כל מיני סיפורים די מפני, אני משתדל לקרוא אותם ברציו ולנסות לראות כל מיני סודות כאלה, ויש דברים מופלאים ועם שמות, עם מספרים וכו' וכו'. אני מקווה שמישהו ילקט את כל הסיפורים האלה בסוף השמיטה ויוציא ספר על פילי השמיטה. יהודים, אני עצמי, אני חושב, בתענכים, יש קיבוצים בעמק ישראל, מושבים בעמק ישראל, אז משפחה קורדית שהבנים שלה למדו בישיבה. היהודי, יהודי די פשוט, מסודר, אז הוא השתמש בהיתר המכירה. אמר לו בנו, אבא, אני הייתי רוצה חלקה אחת בלי היתר מכירה. אמר לו, טוב, אני אתן לך, תראה שלא יהיה שום דבר, אבל אתה רוצה, אני אתן לך. בקיצר, הוא נתן לו שם איזה חלקת אדמה, והוא בשנה השישית, ואלול, זרע עגבניות. כולם צחקו ממנו. מה שקרה הוא שהשדה שביתר מחירה, איכשהו, החלקה הזאת הוציאה עגבניות בומבה. הוציאה עגבניות גדולות, אדומות, טובות, מצוינות. סיפור, סיפור. בבקשה? כן, מופלא מאוד. אז מי שתומר, אסטרונומים יגיד, ירד ישם, לא יודע. כל מיני הסברים רציונליים. וכך וכך באמת העיתונות מלאה בכל מיני סיפורים מופלאים. איך שומרי שביעית, באיזה מקום שהוא, אני כמובן יכול לדעת גם סיפורים שאנשים נזקקו לגמחים ולא מצטרים, אבל יש סיפורים מופלאים. אם יקבצו אותם, יהיה דוגמה שלא לעשות ואף על פי כן להתברך. אני חוזר, ברכת השנים של שמיטה מפורשת בתורה, ואף שביסודה מונחת ההימנעות לא לעשות, השמיטה מעבודת הקרקע, הרי היא המקור הנסתר של הברכה שלפניה ושלדו שלאחריה. הברכה שבביצעתי את ברכתי בשנה השישית וגם אחר כך בשנה השמינית, כך בשפת אמת פרשת באר שנת תברימה, שמיטה היא בחינת ביטול, הוא לא עושה, זה מעצם ההגדרה של השמיטה, שעל ידי זה שורה ברכה במעשיו. סיכום של כל הדיונים הללו, הנה שורה ברכה במעשיו. ההתנערות מהתלות בחוקי הטבע מניעה את האדם למעיין הברכה. מה שעמד לנגד עיניי, יש רב חיים בהלכה. רב חיים בהלכה בסוגיה של זוחלין במקווה מבדיל בין מי מעיין למעיין עצמו. הוא אומר שמי מעיין צריכים 40 שיעה, אבל אם אחד טובל בנביאה, שם לא צריך ממדים. רב חיים אמר את אותו יסוד, זאת אומרת שבמקור אתה מתעלם מכל מיני דברים טכניים של מידות, כשאתה מתרחק במקור אתה צריך את זה. מעיין הברכה בנקודה הפנימית לא צריך כלום, ואילו הדברים האחרים הם כבר מכניסים אותך לעולם המידות. מכאן שורש ברכת כהנים שאין להם חלק ונחלה בארץ ובעבודתה. הכהנים כל השנים כולם רשמית אצלהם. יהודים נורמליים יש 6 שנות עבודה, לכהנים יש לך תחילה השם הוא נחלתם, אז ממילא הם ביסודות שלהם הם כולם מלמעלה ברכה. מכאן שורש ברכת השבת שהיא מקור הברכה. זה בדיוק מה שהזוהר שואל, כיוון זה לא השתקר במנה, לא מוצאים מה זה, אני חושב שזה קטע זוהר שמוספס בסידורים, מה היא ברכת העיקה. ומכאן שורש ברכת השביעית. כך גם מוסבר מעמדם של ישראל לעתיד לבוא, כשבני נחר יקרכם וקורמכם ואתם כהני השם תיקראו. כל רואים יקרים את זה שלנו. בנבואה הזאת של ישעיהו יש איזה מודל. אני אביא דוגמה מחיי הכלכלה. בחיי הכלכלה אנחנו מבדילים בין שירותים לבין ייצור. כלכלה בריאה נמדדת כשהיחס בין השירותים לייצור הוא מאוזן. בתחרושת שלי מייצר דברים פלוניים ואני מפיץ את זה בעולם, אבל בתחרושת הזה צריך שיהיה לו הנהלת חשבונות, בתחרושת הזה צריך שיהיה הפקידה שמגישה תה בזמן שהדירקטור יושב. זה עובד ביחד. כמובן שאם לא יהיה הנהלת חשבונות אני אבל לא יודע אם אני מרוויח ומפסיד, אבל זה שירותים שמגישים לייצור. הייצור והשירותים, כמובן העדיפות היא של הייצור, אבל הם כולם שמשים של הדבר הזה. אם אני מבדיל בין שמיטה לבין 6 שנות העבודה, אם אני מדבר על הפסוק הזה ש צריך שיהיו כהנים, אז לכן יש בעם ישראל יחס בין העם שבשדות לבין הכהנים. מה שהיחס היום בין העם שבשדות לבין הכהנים יהיה היחס לעתיד לבוא בין אומות העולם. לכן מה שכתוב, בני נחר יקרכם וקורמכם, אבל הם יהיו השרתים, הם יהיו מגישי השירות, ואילו אתם כהני השם תקראו. היחס שבין הכהנים לבין ישראל הוא היחס לעתיד לבוא בין עם ישראל לבין אומות העולם. אתם כהני השם תקראו, אתם כל השנה שלכם זה שמיטה. כך הסביר למשל האמרה אמת, קושיה טובה מאוד. בראש פרשת בהר כתוב, היום השם אומר למשה, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לשם. מה קרה פה? זה לא ככה היה. כי תבואו אל הארץ, אז יש 7 שנות חלוקה ויש 7 שנות כיבוש, 14 שנה עד שבכלל יסתדרו. אחרי שכל הדברים הללו יסתדרו, אז יש מתחיל המניין. אז מה הוא אומר כי תבואו אל הארץ? התשובה שלו הייתה, עיקר בואכם לארץ ושבת הארץ. עיקר בואכם זה המגמה. כדי שהמגמה הזאת תראה, אני צריך גם משהו לעשות כדי להקדים את זה, כיבוש, חלוקה וכו' וכו'. אבל אומר, עצם ההצהרה שפרשת שמיטה נפתחת בהנחה בומבסטית כזאת, ושבתה ארץ לעשות השם, למרות שזה לא כפשוטו, כי הארץ לא תשבות, יצרה קודם לעבוד, אחר כך כתוב 6 שנים תזרע שדך בשנה השביעית. אבל למה פתחה תורה? היא ביקשה להדגיש שהערכים הרוחניים של השמיטה הם אלה המבוקשים, ולכן התורה פותחת בהנחה הבסיסית הזאת, ושאר הדברים הללו הם שמשים שיביאו הברכה היא במקור, והכהנים שמקבלים אותה הם מקבלים את הכוח מישראל ומוסרים את זה לחג ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.